מה קורה, אביב?
הולך להיות פרק, מה זה כיפי?
בוא נראה מה יהיה.
אוקיי, בוא נראה. פרק על נושא חם, עם שתי מרועיינות, איזה כיף, שתי מרועיינות.
כן.
תכף נכיר אותן, אבל לפני כן נספר לכם על אינטליגנייט, שהיא נותנת החסות של הפודקאסט שלנו, תוכנית ההצעה ייחודית ופורצת דרך עבור סטארט-אפים שנמצאים בשלבים מוקדמים, שהמטרה העיקרית של התוכנית היא פשוט לעזור ליזמים מובילים להאיץ את הסטארט-אפ שלהם באמצעות תוכנית אישית שנתפרת עבור הצרכים הייחודיים שלהם. כל שבוע לאורך התוכנית יש סדנאות והכשרות בתחומים מגוונים במרכז העשייה הטכנולוגית והיזמית של הסטארט-אפ, כמו פיתוח מוצר, אסטרטגיה עסקית, שיווק, גיוס לקוחות ועוד. את התוכנית הזו מלווים מנטורים צמודים שמתחברים לחברות שנבחרות לתוכנית, טובי המוחים והמנטורים בישראל ובאינטל בכלל. אינטל לא לוקחת לא מניות בחברות שמשתתפות, לא כל תשלום אחר, אז אם אתם סטארט-אפ שגייס לאחרונה לפחות $1,000,000 ועוסק בטכנולוגיות עמוקות בתחומים כמו בינה מלאכותית, מערכות אוטונומיות, מערכות מחשוב, סייבר ועוד, ייכנסו לאתר ותגישו מועמדות www.intel.com/ignite www.intel.com/ignite. עכשיו שלום לטל ולאורטל.
שלום.
שלום.
היי.
עניינים.
הכל טוב.
אז רגע, צריך שאני אבדיל בקולות. אז אורטל.
אורטל היא הג'ינג'ית, אתה לא שומע שהיא ג'ינג'ית.
אני ג'ינג'ית, כן. אוקיי.
רגע, אורטל, מאיזה חברת?
סיינריו.
סיינריו, שזה סייבר משהו על הכיפק.
כן.
וטל?
היי, אני מחברת ויסיטה.
ויסיטה.
ושתכן?
שזה לא ויסי.
זה לא ויסי.
זה לא מוכר גם לויסי.
לא.
אוקיי. ושתכן בעצם עם תפקיד סופר 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 חשוב ומאתגר בחברות שלכן, וזה להביא עובדים, נכון?
נכון, גם. להביא ולשמר אותם גם.
שתיכן VP HR, נכון?
נכון. אני Head of HR.
Head of HR, עוד לא קיבלת VP.
עוד לא VP.
דוד את זה, נדבר איתו.
אחרי הפודקאסט הזה.
עכשיו, בכוונה החלטנו ללכת על חברות פחות מוכרות כאילו לציבור.
למוצר.
כן, כדי בעצם לדבר על כמה זה קשה, נכון?
אני אגיד
לך לחברות פחות מוכרות לגייס עובדים.
כן, שוב, אני אגיד מהניסיון שלי, למייקרוסופט לגייס עובדים זה משימה שונה לחלוטין מסטארט-אפ. מייקרוסופט עושה קמפיין ענק, מפזרת מתנות, אירועים, מוציאה המון המון כסף, ברנד שהוא ממש household name, מאוד קל להגיד להורים, אני עובד במייקרוסופט גם, או איזה יופי, לעבוד בסטארט-אפ קטן.
או קטן בינוני.
כן, יותר מאתגר.
אז לפני שנדבר על האתגר עצמו, תספרו לנו קצת על החברות. אז טל, מה זה ויסיטה?
אז ויסיטה היא חברה סופר חמודה, היא חברה שבעצם מפתחת פלטפורמה, לעזור לעסקים קטנים ובינוניים, לנהל את הביזנס שלהם. זה מתחיל באונליין סקדג'ולינג, ב-CRM, בכלים של מרקטינג, ובעצם אנחנו עוזרים ללקוחות.
איזה סוגי עסקים?
יש לנו המון בפנייה מאוד חזקה להלסקר, אבל לא רק. מרבית הלקוחות בארצות הברית.
רופאים? מה זה הלסקר?
לא, הלסקר זה יותר יועצים, פיזיותרפיסטים.
מאמני כושר.
אילירים.
מאמני כושר. גם יועצים, פסיכולוגים, כן.
אז בעצם זה ה-CRM שלהם.
לא רק, דווקא התחלנו באופן מצחיק מהאונליין סקדג'ולינג.
וואלה.
זה התפתח לעוד כיוונים, גם מערכת של פיימנטס.
אז קצת כמו וויקס, B2B קטן, נכון? בעיקר עסקים קטנים.
כן, אבל זה לא רק על האתר, זה בכלל פלטפורמה לאיך הם מנהלים את הביזנס להכל, end to end.
וכמה זמן החברה קיימת?
לא מעט.
מאה שנה, לא?
בערך. חגגנו עשור לפני כמעט שנה, אז אנחנו נכנסים לשנה ה-11 שלנו.
אבל החברה התחילה לגדול ממש לא מזמן כזה.
לפני כמה שנים, כן, גם בעקבות פרטנרים חזקים שאנחנו עובדים איתם, וגם בעקבות צמיחה נוספת.
וכמה עובדים יש בחברה?
אז אנחנו, זה משתנה כל הזמן, אנחנו בערך 160 עובדים.
כמה ב-R&D?
ב-R&D, אנחנו בעצם חברה שאנחנו, שתי חברות, אנחנו ויסיטה ורכשנו את וייסטמפ לפני שנתיים, שאנחנו כחברה אחת, אבל הם עדיין פועלים בצורה עצמאית.
עדיין, יש מספר אחד של עובדים.
כן, כן, לא, אני רק מסבירה את זה. אז אנחנו בערך 160 עובדים, ב-R&D יש בסביבות ה-50, וב-Y-Stamp עוד 15. גם בארץ וגם בארצות הברית.
אורטל, מה המצב אצלכם?
נהדר. רגע, דבר ראשון, מה זה סיינריו?
סיינריו.
ואיך אתם שונים ממאות
חברות? האמת שאנחנו גם בהלטקר.
זה יופי.
לא יצא לכם כל כך שסתם.
גם בהילרים?
לא, פחות בהילרים.
מה, אתם עושים סייבר למכשור רפואי? סייבר לבית
חולים. גם מכשור רפואי, אבל בעצם כל מה שמחובר לרשת של הבית חולים, IoT, OT, you name it. ראינו ממש לעזור לבתי חולים או למכשור הרפואי בבתי חולים לעשות את מה שהוא צריך לעשות.
וכשבית חולים לניאדו חטף את מה שהוא חטף, אתם יום חג, היה יום חג בסיינר.
הלל
יפה, סליחה.
אני חשבתי מה קרה בלניאדו.
נכון. לא, חדרה נתניה, אתה יודע, אני...
יופי.
לא חזק לגיאוגרפיה, דווקא אתה.
לא חגגנו, זה מקרה מאוד מאוד עצוב.
כן, נכון.
והאמת שאנחנו גם השתתפנו בוועדה בכנסת לטובת הדבר הזה, וגם הצענו את עצמנו בעצם לבוא ולעזור. ויש כל מיני מגעים לזה. אנחנו כן עובדים עם בתי חולים בארץ, אבל עיקר השוק שלנו כרגע הוא ארצות הברית וטיפה אירופה עכשיו.
אז רגע, סתם שאני אבין, באמת אני לא אכנס עמוק לטכנולוגיה. אתם, איזה רעד על הכיסא שאני אמרתי את זה. אתם לא מתעסקים במכשיר עצמו, אתם מסתכלים על הרשת, נכון?
אנחנו מתעסקים במכשיר
עצמו. במכשיר עצמו?
נכון. וואו. אתה רואה? זה מרתק.
האמת שזה
מרתק.
אבל בוא נראה מגיע את
הנשים. זה מרתק.
שזה מגניב. באיזה סדרה התנקשו בסגן הנשיא על ידי חדירה לקוצב הלב שלו?
אני לא יודע, אבל אני רוצה לראות אותה.
כן. כן.
אז אוקיי, אז בואו נתחיל.
אז כאלה.
סיפורים מזעזעים, באמת. אז כאלה. כאילו אחרי שאתה עובד בחברה כזו, אתה לא רוצה ללכת לבתי חולים, לא שרצית קודם.
אתה רוצה ללכת לבתי חולים שאתם מגינים עליהם.
חד משמעית, אני אתן לך רשימה.
אתה יודע שזה לא באמת עובד, אבל נכון?
זה עובד וראיתי עובד.
סתם, אני צוחק. רגע,
כמה עובדים?
כמה עובדים?
אנחנו 60 גם בישראל וגם בארצות הברית.
ב-R&D כמה?
17.
שכולם תכנתים רציניים כאלה.
כולם A-Players.
A-Players, כמה זמן החברה קיימת?
4 שנים.
4 שנים, אוקיי. אז מה קורה? מה? יופי. כיף? חיים, חיים קלים?
אנחנו מגייסות מלא עובדים.
כן.
גם אני. עזבו.
גם אני.
שמעתי על עובד שהבריז לך. כן, זה...
בואי, גם לכם עובדים הבריזו בלי סוף.
נכון. אחרי חתימת חוזה?
לא. לא קרה?
אפס.
אתה, לך קרה?
אחרי חתימת חוזה לא, וגם בדרך כלל אחרי שהם באים לראות את המשרד, הם לא ייפלו לנו.
לא, מה המשרד שלכם?
אז התחלת ואמרת, באמת אין לנו ברנד חזק, זה לא שיגידו ויסיטה ואנשים יגידו וואלה וזה, אבל אנחנו רואים שאם אנחנו מביאים את המועמד אלינו למשרד, והוא ככה פוגש את האנשים ומסתכל, הוא we have it, כאילו שלנו.
למה?
לא בגלל ה-24 טעמי גלידה במקרר, לא
טסלות
זה.
טסלות הטריות מהבוקר.
לא בגלל הטסלות. יש משהו במשרד שלנו, אני חושבת שהוא קולט בווייב, באנשים, הוא רואה אנשים מחייכים, הוא רואה וייב רגוע, הוא לא רואה לחץ.
הוא רואה.
הוא לא רואה אנשים צועקים.
רגע, איפה אתם יושבים?
כלבים במשרד.
מה?
איפה אתם יושבים?
ברמת החייל, רגוע.
רמת החייל? אז רק עובדים מרמת החייל מגיעים שם.
לא, יש לנו, לא, יש תל אביבים, יש אזור השרון, והאמת היא שגם, אתה יודע, בהיברידי וזה, יש לנו מכל הארץ.
פתח תקווה, מעבר לגשר, מה?
זה, נכון, כן, לשם אפשר להגיע. אבל תל אביבים אמיתיים שרוצים להגיע מקור קנט לא מגיעים עד לשם.
הם מצליחים, הם מצליחים.
מצליחים להגיע?
מצליחים, מצליחים.
ואיפה אתם יושבים אותה?
בבורסה, ברמת גן.
לא פחות מאתגר.
דווקא לא.
לא, על תחנת רכבת
צפון. האמת שממש לא, רוב העובדים שלנו הם תל אביבים.
אז ספרו לי קצת, בואו נבכה כאן אחד על הכתף של השני על גיוס עובדים. מה השתנה בשנתיים האחרונות?
אני רק אגיד לך שזה כאילו משבר וזה, אבל בסוף אני חושבת שזה אחלה תקופה גם מהתפקיד שלי בתור HR וגם לחברות, אחלה תקופה להיות בה.
למה? כי ממש צריכים אותך? אז מרגישה חשובה בארגון?
אבל זה לא משבר, כאילו תגיד לי עכשיו פיתורים המוניים, אני אגיד משבר, דווקא יש אחלה צנה מעולה של עובדות, של ארגונים, שמעסיקים, של המון המון אפשרויות, של צמיחה מטורפת, של המון כסף שזורם, כאילו מבחינתי זה כזה גן עדן.
אבל עדיין, את יושבת ישיבה עם המנכ״ל, והוא אומר לך, אנחנו רצינו לגייס הריבון הזה 10 אנשים, כמה גייסנו? את אומרת לו 2.
אז לא, אז אנחנו מצליחים לגייס. תגיד לי אם כבר להיכנס לטיפים וזה, או שאנחנו מתחבבים.
דברי חופשי, מה אנחנו פה?
טיפים נשמע לי טוב.
כן, מה?
האמת היא שערוץ מאוד מאוד מרכזי שלנו בגיוס זה חבר מביא חבר. 50% מהגיוסים שלנו הם בריפרלס.
וואלה.
כן.
מה אתם נותנים לעובדים?
אנחנו נותנים כאילו מה שנהוג בשוק, אבל בואו, הם לא באים בשביל זה. אתה לא יודע? אני אספר לך אחרי זה.
לא, תפרי, אני לא יודע, גם אני לא יודע.
יש עובד, אני עכשיו מביא חבר.
אבל בואו,
לא באים על
זה,
הם באים.
אז אני אגיד לך יותר מזה, אנחנו על 60% חבר מביא חבר בחברה.
באמת?
כן, אנחנו, אבל מספרים קטנים.
אבל זה די הגיוני, זה די הגיוני, תכף נגיע לזה.
כן, ו... רק בשנה האחרונה התחלנו לתת בונוס. עד אז זה היה פשוט מביאים את החברים שלהם לעבוד, כי כיף להם, ויש איזשהו ערך מוסף שאנחנו נותנים כנראה, שגורם לאנשים לחשוב שהם צריכים להביא את החברים שלהם לעבוד איתנו.
אז אתם יודעים שבוויקס עד היום...
לא נותנים.
לא נותנים כלום.
אני יודעת.
ו...
אז בגלל זה אני אומרת, אני חושבת שהם עושים את זה בשביל הסכום הכספי הזה, זה לא כזה הרבה כסף. הם עושים את זה...
מה זה, $2,000? במייקרוסופט זה $2,000, אם אני זוכר נכון.
זה הסטנדרט.
אוקיי, אז $2,000 מקבלים.
יש כאלה שגם נותנות הרבה יותר, כן?
אבל אתם נותנות $2,000.
אני נותנת פחות מ-$2,000.
אתה חוקר שבק, נו.
לא, מה, אני...
מה, אתם לא מאזינות לפודקאסט? אתם לא יודעות מה החלוקה בינינו?
זה אני בלחץ, זה אני בלחץ.
אז הם באים כי הם בסוף רוצים להביא את החברים שלהם, וזה אחלה סימן לי בתור HR, שכן, שהם רוצים שהחברים שלהם יעבדו פה, וזה נהדר. וגם אנחנו חברה שהיא מאוד מאוד דייברסט, אז בסוף שחבר מביא חבר, יש הרבה פעמים חשש שזה יהיה מאוד הומוגני, אז אני חושבת שאנחנו מצליחים לשמר על תרבות מאוד דייברסט.
מה זה אומר?
יש המון אנשים, לא כולם תל אביבים, לא כולם 8200, יש קהל מאוד מגוון.
גברים נשים?
גברים נשים, אנחנו 50-50, מאוד גאים בזה.
גם ב-R&D?
אצל אותה זה לא ככה.
ב-R&D זה פחות, ב-R&D, אבל אנחנו עדיין במספרים מאוד יפים, יש בין 30, בסביבות ה-35 נשים.
אבל רגע, כי אתם חברה שאתם משתמשים בטכנולוגיות ווב, שזה הכל על הכיפק, אצל אורטל, ב-8200...
יותר מאתגר.
כמה...
אז אני חייבת לשנייה לנפץ את ה-8200. זה נכון שראשוני החברה והפאונדרים הם 8200, והחברים שלהם, שזה כנראה מה שרצית אחר כך לדבר עליו, הם, הם, הם יוצאי היחידה כאלה ואחרים. אנחנו לא שם. אנחנו מגייסים ופונים לקהלי יעד שהם הרבה יותר מגוונים.
אבל כמה נשים יש לך ב-R&D?
יש לי 30% נשים.
באמת?
משהו כזה. כן, ו-and growing.
אהבת אותי עכשיו.
אני מתנצלת.
לא, בקטע טוב. אילו...
כן, ואני חושבת שאחד הדברים שגילינו בשנה האחרונה, כי בשנה האחרונה בעצם הייתה הגדילה... המדהימה שלנו.
מה זה? כי גייסתם הרבה כסף, נכון?
גייסנו הרבה כסף וגייסנו רבנינג. גייסנו $30 מיליון, סיבוב ראונד בי, וגייסנו כמעט 50 עובדים השנה.
וואו.
A-players. והלכנו וניסינו כל מיני שיטות, ואני אדבר בהמשך גם על איך אנחנו מודדים
את... למה פרומואים?
יאללה, בלי פרומואים. אנחנו קודם כל, הדבר הראשון שעשינו היה להגדיר את זה כ-first priority. זאת אומרת, כל המנג'מנט אצלנו מוכוונים גיוס. קודם כל, לגייס עובדים, לראות איך אנחנו פותרים את המשבר הזה ויוצאים ממנו עם כמות האנשים שהגדרנו בעצם.
אז אוקיי, אז מה זה אומר?
זה אומר שאנחנו עם KPIs מאוד מאוד ברורים לאיך אנחנו מגייסים וכמה אנחנו מגייסים. וכל פעם אנחנו מודדים את השבועיים האחרונים לראות אם פעולות שעשינו השפיעו.
אבל מה עושים?
מגייסים אנשים אחרים, מגייסים אנשים מתעשיות שונות. מאוד מאוד סופר מוכשרים. יש לנו אנשים שהם לא הגיעו מ-so-called high-tech. הגיעו
מה, לאיזה תפקידים, אבל לא תפקידים טכנולוגיים.
תפקידים טכנולוגיים.
מה, אני עכשיו...
בטח אנשי רפואה או אנשי מכשור רפואי.
לא, אנשי, אני לא הוציא לאור שנייה את הבן אדם הספציפי שגייסנו. אבל שהגיע מתעשייה מקבילה, עם יכולות מטורפות.
מה זה תעשייה מקבילה? רכב?
תעשייה מקבילה.
את לא צריכה להיות חשאית, כאילו, אתה יודע, יש המון אנשים שעובדים בהמון חברות.
ברור, ברור, בסדר. ועשינו איזושהי התאמה, זאת אומרת, לימדנו את עולם הסייבר.
אבל הוא טכנולוג.
הוא טכנולוג.
לא,
בסדר, אבל זה עדיין, אתה לא...
לא גייסת איזה מוסך נקבע מרת לו עכשיו.
אני לא מחפשת אנשים שהגיעו מסייבר, כדי שיעבדו בסייבר. אני לא מצמצמת, אלא אני הרבה יותר מרחיבה את העולם.
אז הוא יכול להיות שזה,
יכול להיות שדווקא טיפ או טריק טוב לחברות סייבר פחות מוכרות, to lure people שרוצים להיכנס לתעשיית הסייבר ואין להם ניסיון, בעצם להגיע לחברות כמו החברה שלכם, ללמוד את זה כדי שתהיה להם חותמת, אני גם יודע לפתח בעולם הסייבר.
מי שמעניין אותו להיכנס לסייבר, אני חושבת שאנחנו נותנים ערך מוסף בסייבר שאנחנו מתעסקים בו, לעבוד עם בתי חולים ואשכרה, לגעת בחולים ולראות הלכה למעשה דוגמאות ליום יום, איך אנחנו עוזרים. מאוד מקל עליי בגיוס.
כן?
כי אנשים מאוד מתחברים למוצר, ומאוד מתחברים למה שאנחנו עושים.
אבל אני מסתכל על התחום שלך, סייבר היום, כאילו, יש את וויז של אסף רפפורט, ודאז, כמו מתחתיו, ואורקה, ועוד שמות...
סולט, היום עוד...
שמות מטורפים, כל אחד שם בא עם היוניקורן והרפת שלו, ואם אני מהנדס 8200, איך את משכנת אותי לבוא אליכם? את אומרת לי, בוא תראה חולים?
אז א', אם אתה רוצה לעשות משהו שהוא טוב, אז בוא אליי, ותעשה משהו שהוא טוב. ואני מציעה משהו שהוא קצת שונה. אנחנו, נכון, אנחנו לא נותנים טסלות, וכנראה לא 24 טעמי גלידה.
אף אחד לא באמת נותן טסלות.
לא יודעת, לא יודעת. בוא
נדבר כזה טכנס.
לא, זה אלה פה שיח.
טסלה כשם קוד.
לא, זה אלה פה שיח בשבועיים האחרונים, שהוא מדהים. אני מציעה דברים אחרים. אני מציעה core values. בחברה מאוד מאוד קטנה, שאחד הדברים המדהימים בעיניי שקרו, זה שהיזמים ממש בתחילת הדרך, יצרו ארבעה core values, שאיתם אנחנו הולכים ועושים להם התאמות כל הזמן. אני שנייה אגע רגע במהות של הדבר הזה. אנחנו לא מוכרים לוקשים. אנחנו מאוד מאוד נחמדים אחד לשני. אני יכולה להגיד לא למפתח על חלל, וגם בתקופה כזאת, אמרתי לא, כי אחד הקור ואליו שלנו זה nice to be nice. ואם בתחושה שלי, או בתחושה של כל צוות הגיוס, הוא לא מתאים לקלצ'ר שלנו, הוא יהיה, יתנהג.
אסול.
תודה, רציתי כן. להגיד את זה, אמרתי,
אסול,
אין בעיה, כל טוב.
אז לא, ואמרנו לא. וזה מתחיל בדברים הכי קטנים.
איך את רואה ברעיון עם מישהו אסול?
ספיק שכשהמגייסת מתקשרת והוא מדבר עליה מגיל,
וואלה.
כולה מגייסת, והיא המגייסת השישית כנראה שמדברת איתו היום, אז הוא לא יעבוד אצלנו. לא ממקום חלילה של התנסות, ממקום של התאמה לארגון.
טל, איך אתם תגיבו אם מישהו ידבר פחות יפה? תביני שהוא אולי קצת על הספקטרום, או שתגיד תחתכו אותו?
אז יש אצלנו מגוון של אנשים, ואני חושבת שהנייס הוא בהחלט מאפיין חשוב. את בסוף אתה רוצה לעבוד עם אנשים שכיף לך. אז אנחנו יודעים שזה מה שגם ימשוך את העובדים הבאים, שהם יבואו לסביבה ויהיה להם כיף עם האנשים האלה. אז זה חייב להיות אנשים שכיף לעבוד איתם.
אבל אני יכול לספר לכם מהצד שלי, שיש אנשים שהם מאוד נחמדים, והם עוברים מאוד טוב בצד הזה, אבל חסר להם משהו אחר, כי לא שחסר להם איזשהו סקיל שאנחנו צריכים בפיתוח. או שהם לא מתאימים, לא יודע, בגלל איזו סיבה אחרת מוזרה. ומפעמים נופלים שלא באשמתם, שהם פשוט לא מתאימים ארגונית, ונורא קשה היום בשלב הזה להגיד לאנשים לא, נכון?
אני חושבת שמה שאורטל אבל דיברה עליו זה כאילו יותר האסול, השחצן המגיל הזה, לאו דווקא מישהו שהוא שקט ויותר ביישן ויותר מופנם, ואז אנחנו נדע להתמודד עם זה. לא כל אחד צריך להיות מסמר הערב כזה כדי להצליח בחברה.
תגידו, מה הדרישות הכי מופרכות שקיבלתן בתור מגייסות?
בעיקר ציפיות שכר מופרכות.
תני לי את המספר הכי מופרך ששמעת.
דבר שראשי, בגייסת איפת, שהיא מדהימה, אז זה לא מגיע ישירות אליי, אבל...
היא באה אליך, את לא מבינה מה שמעתי.
כן, זהו, אז היא באה אליי וזה.
ומה היא אמרה? מה היא שמעה?
יש 80 אלף, פסיבי, לא רק פסיבי, כן.
מה זה פסיבי?
לא, זה בדיחה.
זה דיבור.
זה מתוך אוקיי.
אבי, אתה לא מעודכן.
לא ראיתי
את ה... אז אנשים מבקשים 80 אלף בכיף שלהם, גם את נתקלת בזה?
כן, 80 אלף, כבר שמעתי לא אחת. ושוב, זה לא אני. זה הצוות המדהים שלי ש...
זה אנשים שהם חיים בסרט או מה?
לא,
יש את המשכורות האלה ופשוט...
ניהלתי דיון עם, יש לי חבר או מכר, שהוא נמצא ביחידה ב-8200, והוא ממש לפני יציאה לגמלאות.
אוקיי. משתחרר מקבע, כאילו?
כן, והוא אומר, אני... בחוץ, אני שומע מאנשים שמשתחררים שהם מרוויחים 60 ו-80, והם הולכים לסייבר, אז אני אמורה להכיר את המספרים האלה, ואמרתי, אני לא מכירה את המספרים האלה.
אין מספרים כאלה באמת, נכון?
אין מספרים, אבל לדעתי מה שמייצר את זה...
למפתחים רגילים, נכון? יש מזכורות שמזכירות לבכירים ב...
כשאתה מגיע לשלב מסוים, כן? אז יש, אבל למפתחים...
לא למפתח שיצר עכשיו מ-8200.
לא, אבל... נגיד, למישהו שפורש עכשיו מ-8200, עם ניסיון...
מפקד 8200, מקבל.
יקבל, כנראה. אבל, כן, אבל,
ראשי מדורים.
אבל פחות מזה נראה לי שאזור ה-60-80 זה קצת...
אבל טל, אתם לא הולכים על ה-8200, נכון?
לא, יש גם 8200, אבל לא רק.
תגידו, אז רגע, אז טל, מה הטיפים שלך לגיוס?
אז אני חושבת שאמרתי את החבר מביא חבר, אני חושבת שמה שעובד לנו טוב זה גם שאנחנו משפרים את התהליך הגיוס כל הזמן וחושבים איך הוא יכול להיות יותר טוב גם מבחינת החוויה מול המועמד, גם מבחינת המעורבות של המנהלים בתהליך, אצלנו הם מאוד מאוד מעורבים עד כדי שבסי יפעת המגסט שהיא הייתה על 20 משרות לבד, ועדיין זה התנהל טוב, כי המנהלים היו שם מאוד 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 אקטיביים. Mm-hmm. ויצרו את הקשר הקרוב עם המועמד, וכמו שאמרתי, הוא הגיע למשרד, הוא פגש את מי הוא הולך לעבוד איתו.
אבל,
זה היה גיים צ'יינג'ר משמעותי.
אוקיי, אבל איך הולך הסורסינג? כאילו, איך מגיעים בכלל לפייפלן מועמדים? אז אוקיי, אז חצי, חמי, חמי,
חמי. בכנות זה קלאסי, זה חברות שאנחנו עובדים איתן, הן מביאות לנו מועמדים, פלוס הערוץ של חבר מביא חבר, שהוא מאוד אפקטיבי.
חברות בעצם שעוזרות
לך לגייס. מישה וכל החבר'ה האלה?
כן, כן.
זה עובד? לא. טוב, אתה עושה לא.
לא, אז 50% זה אנחנו מצליחים לבד, וב-50% האחרים, כן, זה בעיקר יבוא מהם, וגם מועמדים שפונים אלינו שירות, בלינקדין ובגלסדור ובמקומות שאנחנו מפרסמים.
אז מפרסמים בלינקדין, משרות, וזה
בטח.
מביא.
כן, עובד, עובד.
זה עובד?
שמעתי שזלזלתם בקודמים, נו, שזה לא עובד. לא,
אנחנו זלזלנו
חלילה,
מישהו?
חלילה. לא, לא, לא. לינקדין מביא דברים מאוד מאוד מעניינים.
מה, פנייה ישירה, הודעה, קולד מסאג' כזה?
פותחים משרה בלינקדין. יש כל מיני שיטות והסכולות לאיך מפרסמים בלינקדין, ואז פונים, מגישים קורות חיים.
אני אגיד שלמפתחים בעיניי באמת אולי פחות יפנו באופן אקטיבי, כן אנחנו נגיד, יש לנו ערוצים שלפנות לנשים, כי אנחנו מאוד רוצים להביא נשים מפתחות, אז אנחנו נפנה מראש במקומות שאנחנו יודעים שקהילת המפתחות מסתובבות, אם זה קבוצות
בפייסבוק,
בבאות, ויש עוד כל מיני, יש תמיטפיסטיות, יש הרבה קהילות של נשים, ואנחנו נפרסם שם, ובעיקר אנחנו נבקש מעובדות שלנו לפרסם.
הבנתי.
זה הרבה יותר אותנטי.
אז הן מפרסמות פוסטים שאתם כתבתם, וזה מביא
או
לידים.
או שהן כותבות לבד, כן.
כן, אבל מישהו...
כותבים לבד זה יוצא כל
גם
כך
זה,
טוב.
גם משתמשים ב... אינסטגרם, סטוריז בזה, טיק טוקים, כאלה דברים, כדי להגיד כמה כיף לנו פה בחברה.
תרם.
וזה מביא, לא. תרם.
באינסטגרם, אבל זה לא...
זה לא עובד.
זה גם לא אוכלוסייה שאתה מחפש, היא לא נמצאת שם. אנחנו מאוד מאוד חזקים בסורסינג, עושים כמויות מאוד מאוד גדולות של סורסינג.
איפה?
לינקדין.
לינקדין.
ודומיו. מגיעים לאחוזי מענה מאוד מאוד יפים. שוב, זה עניין הזה של כל הזמן להיות במוניטורינג על המספרים, לראות מה אנחנו מביאים. עשינו המון שינויים בתהליכי גיוס. זאת אומרת, אם בהתחלה ה-time to hire שלנו היה מאוד מאוד גבוה, מרגע שאנחנו בן אדם מועמד מגיש קורות חיים עד שאנחנו בעצם נותנים לו הצעה, mm-hmm. אז צמצמנו את התהליכים האלה כמה שיותר, כי אנחנו בשוק מאוד תחרותי.
Mm-hmm. ו... אז מה זה הולך? כמה זמן התהליך היום?
שבועיים.
שבועיים.
מקסימום.
ויש תרגיל בית? אתם עושים תרגיל בית?
זהו, שהיה תרגיל במשרד של 3 שעות.
ייף.
בדיוק, כשהתחלנו לקבל תגובות כאלה, עשינו פיינטיונינג ושינינו את זה לגמרי.
אז מה, איך בוחנים היום?
מבחן בית ועוד איזושהי שעה במשרד כזה לעבור על הדברים בגדול, ולהגיע למשרד. זה מדהים איך בתקופה הזאת שהעבודה מהבית והרעיונות מהבית, על להגיע למשרד כל כך מרים, אז אנחנו משתדלים נגיד לעשות לצמד שני רעיונות במשרד ביום אחד, מגיעים, ובדרך כלל אחרי שהם חוו את הדבר הזה וחוו את התחושות במשרד אצלנו, הלסגור יהיה הרבה יותר פשוט.
תהליך אצלכם גם כן? או שיש תרגיל בית? אין תרגיל בית?
אין תרגיל בית, אבל כן יש רעיון טכני.
זה ברור אחרת מה?
אז כן, יש רעיון טכני.
אבל אין תרגיל, לא שולחים אותה עם שיעורי בית.
לא, אנחנו מדברים במפתחים, אין תרגיל בית, אבל בשאר התחומים שיש לנו גם גיוסים רחבים בתחומים אחרים, יש תרגיל בית.
אז שם, כן, שעבדו קצת קשה, פרפרו.
כן, לא יותר מדי, סביר, אבל בסוף אני חושבת שגם לעובד אתה רוצה לראות מה התחום, כאילו מה השאלות ששואלים אותך, מאיזה עולם תוכן זה בא, והשיחה שיש אחרי זה, בין המנהל לבין העובד שעשה את המשימה, לבין המועמד שעשה את המשימה הזאת, היא מעניינת.
אז דיברתם על לינקדין, הזכרת את גלסדור. גלסדור זה אתר שפחות אולי מכירים בארץ, בעצם אתר שעובדים בחברות, מספרים על החברה עצמה, נכון? ומדרגים את המנהלים, מדרגים את התנאים, נכון? אז איך אתם מתמודדות עם האתר הזה?
זה מדהים, האמת. גלסדור הולך וצובר תאוצה גם בארץ.
כן?
כן, כן, ממש כותבים. זה נורא נורא משמח כל פעם לקבל, אז אתה מחזיק שם דף בדיוק כמו שאתה מחזיק דף בלינקדין, מפרסם שם משרות אותו דבר, והריוויוז האלה הם מצוינים.
אני זוכר שעבדתי עם חברות אמריקאיות, יצא לי בעברי, נושא של גלסדור הוא סופר חשוב, כאילו מתפרסם ריוויו רע בגלסדור, ה-HR על הרגליים קרה אסון. אז גם בארץ אתם רואות את האירוע הזה?
בישראל עוד פחות מפרסמים, אני חושבת. אני חושבת שכן מועמד שרוצה להתקבל לעבודה, ילך לראות מה כתוב על החברה בגלסדור.
אז מה כתוב על החברה שלכם?
דברים טובים, תסתכל.
מה למשל? את בטוח יודעת זוכרת.
לא, אז בעיקר האמריקאים כותבים, פחות הישראלים. כותבים על התרבות, הזה שיושבים כולם לאכול ביחד, שזה פחות נהוג בארצות הברית, בטח שלפני הקורונה, זה שמאוד מעורבים, המנכ״ל וההנהלה בכל מה שנעשה, זה שלכל עובד יש סיי מאוד משמעותי, הם חלק מהקבלת החלטות, מתייעצים איתם, הם לוקחים את המחשבון.
אורטל?
אצלנו הביקורות דווקא לא מהאמריקאים, יותר מהישראלים.
מעניין.
שזה הפתיע גם אותי. וביקורות מאוד מאוד טובות, בעיקר על התהליך גיוס, על השקיפות של הנהלת החברה, וקצת על המודלים שלנו, של איך אנחנו מפתחים עובדים בתוך החברה.
כמה היום מתכנת נשאר בחברה? כמה שנים?
כמה בתעשייה או כמה אצלנו?
כמה אצלכם? כמה בתעשייה אני חושב שאני יודע?
אני לא יודע כמה זה בתעשייה.
שנתיים.
אצלנו יש לא מעט מפתחים שנכנסו כמפתח בתחילת דרכו יחסית, והתקדמו מאוד. זאת אומרת, כל שלוש מתוך ארבע ראשי קבוצה אצלנו התחילו כמפתחים. הראשי צוותים כמעט כולם התפתחו, התחילו מזה. אז יש לנו שימור יחסית טוב, וגם מי שנשאר בתפקידו, אנחנו על סכום טוב.
כמה?
אני לא זוכרת להגיד לך את הממוצע.
יותר מהמתחרים. אורטל, אצלכם?
אבל דפנטלי יותר משנתיים.
אצלכם זה שנתיים?
לא, קודם כל, החברה קיימת ארבע שנים. רוב המפתחים הם... מהתחלה.
טוב, הם צריכים לעשות וסטינג לאקוויטי.
לא אכחיש. ואז נותן להם עוד.
כדאי, אחרת ילכו. ילכו לוויז, יתנו להם שם בום.
וגם סיישל, תראה, וישר לבידוד אחרי זה.
אני חושבת שאחד הדברים שאנחנו מאוד מנסים לעשות עם העובדים, זה מתקשר שוב פעם ל-core values שלנו, זה קצת לפתח אותם, שאנחנו לא נהיה מקום עבודה שמחכים לווסטינג שלהם שיעבור, אלא ממש תחנת קריירה.
אבל זה כולם אומרים.
אבל אנחנו עושים הלכה למעשה הדברים, השיחות הערכה השנתיות שלנו הן אחלה רטרוספקטיב ברבע הראשון, ואז מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול, ובוא נראה איך אנחנו הולכים לכיוון הזה.
אז תנו לי כלי שנייה מהצד של המועמד, איך לבחון, איך לעשות דיו דיליג'נס על חברה שהוא רוצה לבוא לעבוד. מה הוא צריך להסתכל?
זאת שאלה מצוינת, ובעיניי כל מועמד צריך לעשות את זה. הכי טוב למצוא אנשים שעובדים שם ופשוט לדבר איתם ולשאול אותם איך זה ומה התרבות הארגונית ועד איזה שעה עובדים וכמה לחץ יש ואיך מתייחסים לעובדים. כל השאלות האלה פשוט לתחקר אנשים שהם שם מבפנים ולקבל את התשובות.
ולבוא למשרד.
אני חושבת שגם אתה כמגייס, אתה צריך לחשוף את המועמדים לכמה שיותר, לתת להם את האפשרות להיחשף לכמה שיותר אנשים בארגון ולשמוע ולשאול שאלות וכל הזמן לענות להם על שאלות ולתת להם עוד אנשים, לא אותי או את אחד היזמים שיספר להם על החברה, אלא ממש עובדים שיעבדו איתם בצוות, לשבת ולשאול אותם שאלות, קצת כמו מה שטל אמרה, וללמוד על החברה מבפנים. אני חושבת שכל מועמד צריך לעשות את זה היום.
דיברתם על שאלות, אנשים, היה דיון לא מזמן על הדבר הזה, כל הנושא הזה של אקוויטי, עד כמה צריך לדבר, שואלים אתכם בכלל על על האקוויטי ומה הוא באמת שווה, אז איך מתמודדים עם זה?
אז כן, שואלים. בתחילת הדרך שעוד היינו ממש קטנים, יכולנו לדבר באחוזים ולתת הצעה באחוזים. היום זה קצת יותר קשה.
למה?
סיבובי גיוס, עוד משקיעים נכנסים.
עדיין, אם אני הייתי בא לעבוד אצלך בחברה.
אתה תקבל היום מידע כמה השווי של המניות, של האופציות שקיבלת ביום הגיוס שלך.
אוקיי.
אתה תקבל, אבל אתה לא תקבל את האחוז. אתה לא תדע כמה זה מהכלל, אתה תדע כמה השווי של כל אחת מהמניות.
כן, אבל אם יש שווי בדולרים, אז אני יודע לעשות את החישוב, כי אני מספיק אינטליגנט.
כי אחרת לא היו מקבלים אותך לחברה.
כן.
אבל זה איזשהו אג'אסמנט שעשינו, כי זה משהו שאחרי הסיבוב השני לא ידענו לבוא ולהגיד יותר באחוזים. ואמרנו, אתה תקבל כמות יפה. של אופציות. זה לא מעניין את המועמד.
כן, הייתי אומרת שאני אקבל כמות יפה של אופציות, הייתי אומרת שאת אחלה, אבל אני הולך לוויז.
לפעמים נתפס על דברים.
נתפס על סיינריו, זה כאילו שם נהדר.
שם נהדר, וכן. אתם צריכים להחליף את השם, דרך אגב דבר על זה אחרי זה.
לא יקרה, לא יקרה.
עד כמה אתן מפעילות מודיעין, מה קורה אצל מתחרים?
וואו.
איך עושים את זה?
קודם כל, אנחנו כל הזמן עם יד על הדופק. הצוות שלי כל הזמן בודק בנצ'מרקים עם חברות אחרות.
איך עושים את זה?
חוץ מטבלאות שכר, יש היום כלים אונליינים מאוד מאוד מתאימים לתקופה.
למשל?
קומפיט. שותנים לך תמונה מתאימה לתעשייה שבה אתה נמצא.
מה זה קומפיט? סליחה לבורות?
סקרי שכר. פעם היה צבירה, או יש עדיין.
כן, צבירן. צבירן. מגיע ספר כזה, מפנק.
נכון. או אקסל שאתה צריך לחפש בו.
כן, משהו כיפי.
לא. קומפיט זה כלי
מגניב. דשבורד כזה מגניב, סליק וזה.
ויש לך היום גם אקוויטי בפנים, ויש לך ימי חופש ובונוס חתימה, שזה גם נהיה עניין. אז כל הזמן להיות עם יד על הדופק.
ואתם מדברות גם עם קולגות? לדעת מה...
כל הזמן.
לא, אני חושבת לכל אחת מאיתנו, יש את המעגל היג'ריות שאנחנו מתייעצות אחת עם השנייה, ומאוד על זה, ואני גם חושבת שכל פעם שאתה מקבל את עוד ציפיות שכר, נגיד השנה האחרונה באמת הייתה מטורפת מבחינת העלייה בציפיות שכר שמועמדים. אז אתה רואה את זה ברגע שאתה פותח משרה.
ב-7 אחוז.
אתה פותח משרה, אתה שרואה המון מועמדים מה הציפיות שכר, ואתה עושה את התיקונים בעקבות זה. כמובן גם לעובדים הקיימים.
היה מועמדים שיצא לכם להגיד להם לא, בגלל שהם ביקשו שכר שאמרתם גבוה מדי, וחודש אחרי זה אמרתם...
80 אלף שקל, לא?
לא, לא 80 אלף שקל.
לא, ביקש... אבל אני חושבת, זה מאוד תלוי מה המועמד מביא, כי יש מועמד שג'וניור בזה מבקש סכום מטורף. לא, הוא לא יקבל, אבל אם זה יהיה מועמד שהוא תותח והוא טלנט מטורף, הרבה פעמים יביאו לו את זה.
כמה אתם...
לא 80 אלף.
כן.
כמה אתם תוכלות להביא ג'וניורים?
אז אצלנו יש כמה ג'וניורים, וכמה שהם לא ממש ג'וניורים, אבל הם נגיד עם איזה שנה, שנתיים ניסיון, והם משתלבים יפה בצוותים.
חצי ג'וניורים. ואצלכם אין אף ג'וניור, כולם...
לא, נפקה, יש ג'וניורים.
כולם PhDs וזה, לא.
יש?
ג'וניורים, A-players, כאמור. שאנחנו בעיקר מזהים שם פוטנציאל מדהים.
מאיפה אתם מביאים אותם?
אז יש...
בוטקמפים או...
לא, יש עכשיו קבוצה כמעט שלמה שגייסנו שהם יוצאי היחידה.
היחידה זה 8200, זה לא מטכ"ל.
לא, לא.
פורטל גלגלה את עיניה על השאלה שלך.
כן, לא.
ויש ג'וניורים שהם ג'וניורים בתעשייה. זאת אומרת שהם לא... הם עשו תפקידים פחות מתאימים, פחות רלוונטיים, והבאנו אותם.
טוב. בגלל שבאתם ואתם כאלה נחמדות, אני אתן לכם לספר מה אתם מגייסות לפני שנגמר הפרק.
יש! דבופס!
רוצו!
דבופס!
אין לך סיכוי, שכחים איזה אין דבופס. דבופס,
התחננת לדבופס.
דבופס זה מה שאת רוצה?
אצלנו זה דבופס טים לידר.
אה, הייתם חומה איתה.
לא, אז באמת מפתחים, אבל לא רק, יש לנו הרבה משרות, יש לנו גם בסיילס וגם במרקטינג.
בארץ?
כן, כן, כן,
בטח. איזה יופי.
בטח, כן.
באתרים שלכם.
באתר מעודכן, בטח.
אז אם אתם...
פול סטאק ובקר.
אז נשים בשואו נוטס לינק למשרות שלכם.
למדי קריירס.
כי בדיוק. לו חבר מביא חבר.
אתה רואה, שווה לבוא.
יאללה, בוא נלך לאכול גלידה, לא? 24 טעמים.
יאללה, טירוף.
עד כאן 30 דקות או פחות, נגיד תודה לנותנת החסות שלנו, אינטל איגנייט, תוכנית פורצת דרך, בת 12 שבועות, שמפגישה יזמים עם מנטורים בכירים מאינטל ומהתעשייה בכלל. כל סטארט-אפ שמתקבל לתוכנית מלווה במנטור אישי שהוא יזם סדרתי מהתעשייה, ובמומחה טכנולוגי מאינטל שדואג למקסם את הערך שהסטארט-אפ יכול לקבל מהחיבור הזה לאינטל. אז אינטל איגנייט בוחרת לתוכנית של הסטארט-אפים עם פוטנציאל להביא לשינויים דרמטיים בתחום שלהם, ושיש להם את היכולת להוביל חדשנות בשוק הגלובלי. אז אם אתם כאלה, סטארט-אפ שגייס לאחרונה לפחות מיליון דולר, ועוסק בטכנולוגיות עמוקות בתחומים כמו בינה מלאכותית, מערכות אוטונומיות, מערכות מחשוב, סייבר סקיוריטי ועוד, ייכנסו לאתר ותגישו מועמדות www.intel.com/ignite.
הפרק הזה זמין בספוטיפיי, בכלכליסט, בכל מקום שאתם מאזינות לפודקאסטים.
בתור מאזינות לפודקאסטים, רוצות להמליץ על פרק שאהבתן?
אני אהבתי את זה עם דום ניין.
נסו לה ברגע.
זוהר אלון, יאללה.
אני אמליץ על מאיה פופס גרין, שדיברנו על בתחילת הקורונה, היה פה את החזית האימה שלה, שהיא קצת לא כך הצליחה.
כן, צריך להיות מוכנים לרע ביותר.
בדיוק.
אוקיי.
יאללה, תודה.
תודה.
תודה. יאללה, ביי.
ביי.